שלום וברכה. אני רוצה במסגרת לימוד פרשת השבוע לעסוק היום בסוגיה מאוד 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 הייתי אומר סוגיה רצינית מאוד, לא יודע מה מילה קשה היא, מילה נכונה, סוגיה רצינית מאוד שקשורה לעקדת יצחק. והסוגיה היא בחלק מספרים, אני לא זוכר כרגע איפה ראיתי את זה, יכול להיות, תמצאו כתוב, שחלק מהניסיון של אברהם אבינו היה, זה שהציווי של עקדת יצחק היה מנוגד למידות שלו, לעבודת השם שלו, לאברהם אבינו הרי מידות של חסד וכן הלאה. אבל אני רוצה לשאול פה שאלה יותר מהותית ויותר גדולה. אולי נציג, כן. מצד שני, יש אנשים, גם זה תמצאו כתוב, כן, שהרעיון הגדול, במקרה קראתי שבוע שעבר, זה לא פרשת ואירו, בשבת קראתי, דפדפתי בספר שמעמיד את זה מאוד חזק, שעקדת יצחק היא אחד הרעיונות היסודיים של היהדות, והיא שאנחנו לא מציגים מה אנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים, תפיסות כאלה, מה שאלוקים אומר, זה הכתובת. אז אני רוצה לדון בשאלה הזאת, אני רוצה לעשות אותה בזהיר, ברצינות ראויה. נשאלת השאלה היא ככה, לכאורה מבואר בתורה, באופן רחב, מאוד מאוד רחב, שהגדרת האלוקות היא, האלוקות מוגדר על ידי הטוב. כן, הכי מפורסם הפסוק, כי אני השם עושה חסד ישפוט וצדקו באורץ. זאת אומרת, השכל ויודע או איסי, מה יש לדעת עליו? כן, יש שם. מה יש לאדם לדעת על אלוקים? שאלוקים עושה חסד משפט וצדקה. כן, אם אדם ישאל, מה מגדיר את הידיעה של פלויני, האם הוא יודע את אלוקים או תואר, או אלוקים שלו או אלוקים שלי? אז אם יש הבדל בתפיסה שלי, בתפיסה שלו שהוא מאמין באלוקים שיש לו גוף, לא מוכח שהגדרה הזאת היא מהותית כל כך. זאת אומרת, הרמב"ם טוען שכן, ככה רגילים לחשוב שפוסקים כהרמב"ם, אני לא יודע, רייבט חולק על זה. אבל אם מישהו מאמין באלוקים וחושב שאלוקים, הוא לא דווקא אוהב חסד משפט וצדקה. מה זה משנה אם הוא אוהב, מבחינתו, עם צדקה או אכזריות. אם מישהו חושב ככה, זה לא האלוקים האמיתי. זאת אומרת, וזה מה שאברהם אבינו אומר, זאת התפיסה שאברהם אבינו העמיד, ושום הוא דרך השם לעשות צדקה ומשפט, אנחנו תמיד אומרים, ארבעה יסודות אברהם אבינו כולל ביסוד בדרשה הזאת. אחד, שיש אלוקים, שתיים, שאלוקים יש לו דרך, שהדרך היא צדקה ומשפט, ושזה מחייב כל אדם ללכת בדרך הזאת. כל זה הוא חלק מהותי מתפיסת האלוקים שאברהם אבינו מעמיד. עכשיו, כשאברהם אבינו שומע מהקודש ברוך הוא, שהקודש ברוך הוא מצווה אותו לעשות עוול, לכאורה, מה הוא אמור לחשוב? בשתי מובנים, האם אלוקים הפסיק לאהוב חסד צדקה ומשפט, התחיל לאהוב עוול? או האם, לא יודע, אולי, ובאיזה מובן הוא עדיין אלוקים? אם הגדרה של אלוקים, הכוונה... ולמה אני מחויב לו? זה חלק מהשאלה. זאת אומרת, אפשר לדבר על זה במובן איך אברהם אבינו עומד בניסיון, אבל אני שואל באמת, מה המשמעות של הדבר הזה? והשאלה הזאת אני הייתי רוצה לשאול, האם אפשר לראות שהתורה, כשהיא כתבה, הקדוש ברוך הוא כתב בתורה את פרשת עקדה, האם יש דיון בשאלה הזאת? אני רוצה לומר שכן. אני אנסח את הניסוח בניסוח כמעט הייתי אומר מצחיק. כן, תארו לעצמכם שאברהם אבינו הולך בדרך לעקדה, ובדרך הוא פוגש אדם עני שמבקש צדקה. הוא נותן לו או לא נותן לו? האם הקדוש ברוך הוא עדיין אוהב חסד משפט וצדקו? אולי כבר לא. אני רוצה אבל להקדים הקדמה, יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת בנושא הזה, כי אם הקדוש ברוך הוא היה בא לאברהם אבינו ואומר לו, תהרוג את יצחק, כי יצחק הוא רשע, כל הקושיות לא היו קשות. כי אין פלא בזה שהקדוש ברוך הוא יודע דברים שאני לא יודע, שאברהם אבינו לא יודע אותם. ואברהם אבינו חושב שמישהו מסוים הוא צדיק ובאמת הוא רשע. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו להרוג את יצחק לא בגלל שהוא רשע, אלא כי הוא צדיק. כן, זה. אז אני רוצה להראות שהתורה שמה דגש על הדבר הזה, וזה חלק מהסיפור. אני אתחיל בנקודה אחת טכנית, מאוד מאוד מעניינת. בכל הקורבנות שאנחנו מוצאים בתורה, או יותר נכון, בשום אחד מהקורבנות שהתורה מדברת עליהם, לא מצאנו ששוחטים קורבן על גבי המזבח. המקום היחידי ש... לא שחטו בסוף, אבל הלכו לשחוט על גבי המזבח, זה בהקדס יצחון. אני פעם אמרתי את זה בשיעור, ומישהו סידר אותי והביא לי שבמשנה בסבוכים כתוב שאם שחטו על המזבח יוצא. אבל ברור לגמרי, זה לא טענה בעיניי, ברור לגמרי שהסדר הוא שלא שוחטים על גבי המזבח, את כל הקורבנות כולם. עכשיו, יש איזו סיבה טכנית למה... מה? כן, שוחטים בחוץ המזבח, ויש אוילו אחרי של אדם,
ו...
מה? זה אפילו קשר בזר, השחיתה, כן? ואילו כאן קושרים את יצחוק על המזבח, פירושו שאם היו שוחטים אותו, היו שוחטים אותו על גבי המזבח. אז יש איזו סיבה אחת טכנית, בגלל שאם אכן יצחוק, אברהם אבינו, כאילו לא היה עוקר אותו על גבי המזבח, הוא לא עושה כלום. כי בסוף הוא גם לא צריך לשחוט. אבל זאת לא הסיבה למה אברהם אבינו עושה את זה. מה, אברהם אבינו צריך לעשות משהו. אם הוא לא היה, אם הוא לא היה עוקד אותו, אז המזבח היה חסר משמעות. כאילו ככה לפחות הוא עקד לגבי המזבח. הוא הרי לא שחט. בסדר, אני אומר, יש סיבה רק כי הוא לא שחט. אבל דבר נוסף אפשר לומר, כשהורגים בהמה, אז החידוש שהורגים אותה היא לא כזה חידוש גדול. כי בכל מקרה הורגים בהמות לאכילה. החידוש הוא שמביאים את מקטירים את הבשר לגבי המזבח. אבל כששוחטים אדם, העיקר הזה... אבל אני חושב שיש סיבה הרבה יותר פשוטה. מה הסיבה שלא שוחטים על גבי המזבח? נראה פשוט שהסיבה היא... כי הגמרא אומרת, המשנה אומרת, הפסוק אומר בעצם, וזה פשט במשנה...
לא מתירים את הכל.
מה? לא מתירים
את הכל.
זה לא הסיבה. אפשר לשחוט, להוריד את המזבח? התשובה היא מאוד מאוד פשוטה, כי המזבח, אומרת הגמרא, בא להאריך ימיו של אדם. ולכן לשחוט אי אפשר לגבי המזבח. הרי אפילו לבנות את המזבח לא בונים אותה מברזל, אומרת המשנה למה? מהסיבה הזו, כי הברזל בא לקצר ימיו של אדם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, האם המזבח שבנה אברהם אבינו נועד להאריך ימיו של אדם? ולכן הסדר היה ששוחטים לגבי המזבח. אני חושב שזה פשט.
אבל זה פשט על להאריך ימיו של אדם, זה שלא שוחטים לגבי המזבח?
כן. כן, זו גם הסיבה שכתוב בתורה במפורש שלא תניף אליהם ברזל. והמשנה במסכת מידס מסבירה את זה, ונראה לי שהפשט של המשנה הוא ממש פשט.
זה מעריך את ימיו של האדם או של
הבהמה? לא, זה לא נועד להעריך ימיו של בהמה, זה נועד להעריך...
זה אמור להעריך את הימים של
אברהם, חברון. לא, זה נועד... לא, לא קשור. לא נועד להעריך. המזבח... הוא נועד להופעה אלוקית בעולם. הופעה אלוקית בעולם מביאה חיים. אבל ההופעה האלוקית הזאת, מה שאני, למה אני שם את הדגש על הדבר הזה? היה ברור לאברהם אבינו שהקורבן שהוא מקריב הוא זר ושונה מכל מה שמוכר. מכל מה שהוא יודע.
הרב, אתה מגמרי שהקורבן, שהמזבח נועד להאריך חייו של אדם.
כן.
כל מה שמכירים על המזבח זה רק דברים בשם. נכון שבאופן הכלי הוא די מעריך את חייו של אדם כעובד את השם, אבל אז נאמר שלא נשחוט על המזבח, כי זה מקצר, זה מהות המזבח.
רגע, אתה רואה שההלכה היא שאסור לבנות את המזבח מברזל. זה כתוב בפסוק, והסיבה לזה היא בגלל שהמזבח מעריך ימיו של אדם.
רגע,
לא שזה, נכון. לא, זה באופן כללי. באופן כללי, יש פה איזושהי מורכבות, אתה צודק, אבל יש פה מורכבות. קורבנות הם מקריבים קורבנות על ידי, לא בגרים, לא כל זה, על ידי ששוחטים בהמות. אבל אני חשוב לשים לב, עדיין השחיטה היא לא האבוידו. השחיטה היא לא, עד כדי כך ששחיטה כשרה בזר באמת לכן, זה כבר מדויק אולי בתורה, לא כתוב מפורש, אבל, וזו גם הסיבה, שהשחיטה עצמה היא לא נעשית לגבי המזבח. כן, אני שואל את השאלה, כן, למה הקורבן הזה, לצורך אני לא כתוב בתורה במפורש באיזה אופן נוח הקריב את הקורבנות שלו, או אברהם אבינו הקריב, אבל אני מניח שהם כמו כל הקורבנות של כל התורה כולה, כל הקורבנות נעשו על ידי שוחטים מחוץ למזבח, וזורקים את הדם על המזבח.
למה הוא לא חושב שפשוט זורקים את הבהמה לתוך המזבח?
לא.
למה לא?
יש צורה איך מקריבים? יש צורה מקריבים, כל כך הרבה קורבנות התורה מדברת עליהם, ויש צורה...
אברהם אבינו, הכל יהיה שם.
אני חושב שזאת המשמעות, אבל אני רוצה ללכת איתכם הלאה. אני חושב...
למה אברהם אבינו
הקריב אותו ככה? כן. אני רוצה אבל ללכת שלב אחד נוסף ולומר ככה. לא, אני רוצה להראות שהבעייתיות והמורכבות של העקדה מופיעה בתורה, ואני אראה לכם עוד דבר נוסף בהמשך, דבר נפלא מאוד, מאוד מאוד נפלא. זה לפני כמה שנים קרה לי בראש השונה, שמעתי את קריאת העקדה, ופתאום שמתי לב לדבר מדהים. וזה הדהים אותי קודם כל איך זה קרה, שכל כך הרבה שנים שמעתי וקראתי את הפרשת העקדה, ולא שמתי לב לדבר הזה, וזה לימוד גדול ש... תמיד יש ללמוד עוד ועוד, אפילו אחרי שאת הדברים שאתה מכיר אותם ויודע אותם, אתה פתאום מתברר שלא שמת לב. פתאום תפסתי שיצחוק אבינו לא חוזר מהעקדה. זה מדהים. אפשר לשאול לאן הוא הלך, אבל כך כתוב. קודם כל נקרא את הפסוקים בפנים. אחרי העקדה, ויושב אברום אל נאורו, ויקומו וילכו יחדו ואל באר שבע, וישב אברום בבאר שבע. איפה יצחוק?
שור, הוא לא יכול לדעות.
נו, אני מניח שפתחו אותו. לא שישאירו אותו שם קשור. כשהם צריכים להקריב שם את העיל, בסוף הסירו אותו משם. אם אתה רוצה... איפה יצחוק אבינו נמצא? לא זו בלבד, אלא אחרי שרואים את זה, יודעים גם מתי הוא חוזר. כן, כתוב, ויצחק בו מבוי באר לאחר אירועי. בפרשת חיי-סורו, כשרבקה מגיעה, כתוב, יצחק בא מבוא באר לאחר אירועי, יצחוק חזר. וזה גם מסביר לנו למה יצחוק לא נמצא בקבורת שרה. אחרי העקדה, יצחוק אבינו הולך לאיזשהו מקום, אולי למקום שנקרא באר לאחר אירועי, וחוזר משם אחרי 3 שנים, לפי החשבון שחזר. ונשאלת השאלה, למה? למה הוא לא חזר? או יותר מדויק, מה התורה רוצה להגיד בזה שהיא אומרת שהוא לא חזר? מה התורה רוצה ללמד אותנו? ונראה לי שהדגש הוא למילה יחדוב. וזה דבר מאוד מאוד מעניין, כי המילה יחדוב הופיעה בכל 5 חומשי תורה, או לפחות, אולי גם מנביאים, אני לא יודע, אבל בכל 5 חומשי תורה מופיעה 3 פעמים. ושלושתם בפרשת העקדה. פעמיים היא מופיעה עם אברום ויצחוק. אני קורא את הדבר לפי רש"י, פעם אחת לפני שיצחוק יודע מה העקדה, ופעם שנייה אחרי זה. והלב רועד לחשוב על המשמעות של הדברים. והפעם השלישית, אברום אבינו הולך יחדוב עם עם עדי מלחמו. ויצחק לא נמצא שם. תסכימו שזה דבר מדהים. אני חושב שכתוב פה דבר נפלא מאוד. דבר נפלא מאוד. כי הניסיון של הקדס יצחק דרש באברום אבינו כמה דברים. דרש באברום אבינו לוותר על הילד שלו. שזה לא פשוט. דרש באברום אבינו להתמודד עם זה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו. כי בי יצחוק יקרא לך זרע, ואיך זה יתקיים עכשיו, הוא לא יודע איך זה יכול להתקיים. דרש באברום אבינו לעמוד מול האתגר, כמו שדיברנו קודם, על השאלה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אבל זה גם דרש באברום אבינו להמשיך את התפיסה שהקדוש ברוך הוא אוהב חסד משפט וצדוק. זאת אומרת, זה יצא להחזיק את הסתירה ולהגיד, אני אינני יודע בשום אופן באיזה דרך המעשה הזה הוא נכון. לא רק שאין לי דרך לדעת, אנחנו יודעים את האמת שבאת לא על איזה מקום. חזל דורשים, אשר לא דיברתי ולא הציביסי ולא אולסו אליבי, זה יצחוק בן אברום. זאת אומרת, לא הצד כזה. כל זה רק אלוקים ניסו יש אברום. אבל אברום אבינו נמצא בשלב שהוא לא יודע את כל זה. מבחינתו, זה מה שהשם אמר לו. אין לו דרך להתחמק מזה. אבל הוא חייב להגיד לעצמו דבר כזה. מי הוא אלוקים אני יודע. אלוקים אוהב חסד משפט וצדקו באורץ. אין לי ספק שאלוקים מצווה אותי לעשות את הדבר הנורא הזה, ואין לי דרך להבין למה, אבל אני לא משנה כאו זה לו את התפיסה של הכלל. מי הוא אלוקים? והנפקי מיני, יחדוב. התפיסה של היחדוב, התפיסה של אברום אבינו כאדם שיוצר קשר עם אנשים, לא זזה כאו זה לו. לא השתנה כלום. לא השתנה כלום תוך כדי העקדה, הוא הולך יחדו עם יצחוק, וגם אחר כך, כן, לא השתלה כלום. מישהו אמר את זה בשפה מאוד ציורית, כן, הוא הלך בדרך חצר עם עם אדועים על החמור, וקנה איתם בירה באיזה קיוסק. האפשרות של הלכת יחד, התורה מדגישה שזו מדרגה סברו. ליצחוק לקח זמן רב לחזור לזה. הקדיה הייתה מספיק משמעותית שלקח לו זמן לחזור לזה. לחזור לתפיסה אנושית רגילה. לתפיסה של חסד זו קורא משפט. ליצחוק זה היה סדר אבוידו. בזוהר כתוב שהוא לא היה, הוא הלך עלה לאלו מבוא. בפרקי דרב לזר כתוב שהוא היה אחרי בסמנת השם ועבר. לא, זה כבר שאלה לא טכנית. בפסוק משהו שהוא היה בבאר לחי רואי. מקום שבו מדברים עם מלאכים. אבל עד לקח לו זמן לחזור, אבל אברהם אבינו לגמרי, התפיסה שלו נשארה שלמה, לפני הקדה, אחרי הקדה ואחרי, ויש פה דבר עמוק שצריך לתת עליו את הדעת. אני חושב שהוא סוד הפרטים והכללים, אני אסביר אותו קצת, כי יש ספר בתנך, ספר שלם בתנך שעסוק בנושא מקביל, ספר איוב, עסוק בסיטואציה שבה הקדוש ברוך הוא נוהג בהנהגה שאין לנו דרך להבין אותה. כן, איוב לא יכול להסביר לעצמו למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. ובאים החברים של איוב ועונים לו תשובות. אחד אחרי השני, כל אחד בנוסח שלו ובצורה שלו ובטענות שלו, עונים תשובות. הצד השווה שבכולם שהם אומרים לו, תקשיב, חייב להיות שכך וכך. למשל, אליפז אומר, אני לא יודע, אני יודע שאלוקים עושה צדק, אני יודע שאלוקים מחויב לצדק, אני יודע שאלוקים עשה לך צרות גדולות, מכאן שאתה רשע. מה נעשה? מאוד לא נעים לי ברמה האישית, אני מאוד אוהב אותך. ומה נעשה? בא צופר, אם אני לא טועה, ואומר, אתה חושב שעד עכשיו חשבנו שהקדוש ברוך הוא, שטוב הכוונה לתת חיים טובים. לא, טוב לסבול. טוב לסבול. אם הקדוש ברוך הוא עושה טוב. וכן הלאה, כל מיני צורות כאלה, ועל כולם איוב עונה טענה אחת, שיש לה הרבה מאוד אופנים והרבה מאוד צורות, אבל הטענה העיקרית, אומר, תקשיבו טוב, אם אתם מבטרים על התבונה האנושית, אין לי דרך לתקשר עם הקדוש ברוך הוא, ואין לי דרך לדעת מה אני עושה. כי אם אכן, אני רשע, מה הכוונה אני רשע? אם אתה אומר שאתה חושד בי בזה שבלילה, כשאף אחד לא ראה, הלכתי לגנוב או לרצוח, אין לי מה לומר לך. אבל אתה הרי מכיר אותי היטב. מה אתה אומר? שהמעשים הטובים שעשיתי הם מעשים רעים? אז איך אני יודע מה לעשות מחר? מה אתה אומר? אולי טעיתי במשהו, ועל זה השם נותן כזה עונש, אז איך אני יודע לדעת מה אלוקים רוצה? ואם זה טוב לסבול, אז אולי אני גם אעשה את הטוב הזה לשכנים שלי. ואולי כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לי עולם הבא, הוא מתכוון לטוב הזה? מה? במילים אחרות אומר איוב, תדע לך, כל הרעיון האמוני והרעיון הדתי עומד על התבונה האנושית. אם אתה מוותר, אם מי שבא ואומר לי, תשמע, אלוקים לא חייב לך כלום, והוא לא פועל בשביל לתקשר איתך, והוא עושה מה שהוא רוצה, סתמתי את הפה ואין לי מה לומר. אבל אין לי גם דרך לעבוד אותו. ותראו עד אחד הדברים הגיעים, כי ספר איוב בנוי בצורה מאוד מאוד מעניינת. כי כשאליפז בא ואומר לי, איוב, אתה חטאת, נשאלת השאלה, מאיפה איוב יש את הביטחון העצמי הגדול להגיד, לא נכון? איך אומר לו, אם אני לא טועה אליפז, מי אומר זיקיתי ליבי? תיארתי ליבי וחטאתי. אולי כן חטאת. אבל אנחנו הקוראים יודעים את מה שאיוב לא יודע. אנחנו קראנו את פרק א' של איוב, ויודעים שהשטן מאשר את מה שאיוב אומר. אבל השטן אמר שהוא לא מצא שום רע במעשה שאיוב עשה. זאת אומרת שאיוב צדק, אבל החוכמה של איוב שהוא אמר את זה בלי שהוא יודע מה שהשטן אומר. זאת אומרת שיש מקום שהביטחון עצמי של אדם יהיה כזה שהוא יגיד, לא חטאתי. מה אתה אומר? רגע, שנייה, עד כאן 31 פרקים ראשונים של ספר איוב. ואחר כך הקדוש ברוך הוא בא ואומר, איוב צודק ולא החברים שלו. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא, יש אליהו, עוד אחד, הוא לא מהחברים, הוא אדם נוסף שהגיע, אבל, ואחר כך הקדוש ברוך הוא בעצמו מגיע לאיוב, ומה התשובה שלו בגדול? אני אגיד את הדברים בניסוח שאומר אותם מורי ורבי הרב זילברמן, זיכרונו לברכה, אני אומר אותם תמיד. אלוקי, היופי, החיים, השמחה והאנרגיה, איננו עושה עוול. במילים אחרות, נכון שאתה לא יודע להסביר את מה שקרה.
אבל איוב זה לא עוול אישי? לא שנעשה
שם? מה?
איוב זה די מוצג שם כעוול.
לא.
לא
נעשה תענה, לך. אתה חושב שאתה מתווכח פה עם מחבר ספר איוב על הפרט הזה. העיקרון של ספר איוב אומר, תקשיב טוב, תקשיב טוב. גם אם אתה לא יודע להסביר פרט, את הכלל אתה יכול להחזיק אותו אמת. וההבדל בין התשובה של אליפז, התשובה של איוב, של אליהו, ושאיוב מקבל אותה, והקדוש ברוך הוא אומר אותה, הוא הבדל תאומי. יש יסודות של התפיסה האנושית שהן הכרחיות, אני אתן לי להסביר את עצמי, הן הכרחיות, בלעדיהן אין כלום. המהות של המושג אלוקים זה אלוקי החסד, הצדקה והמשפט. אם אין כזה דבר חסד, צדקה ומשפט, אם בני אדם לא מבינים מה זה חסד, צדקה ומשפט, נעלם הרעיון האלוקי לחלוטין. אין מובן המילה אלוקי. אבל אתה שואל אותי, האם באופן עקרוני, אני יודע מה אני צריך לעשות. הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, נתן להם תבונה והם יודעים מה צריך לעשות. זה מהיסודות של היהדות. זה פירוש שמינים צלם אלוקים. דרך אגב, בפשטות זה הכוונה היא חלק אלוקה ממעל, שאיוב משתמש בו. הכוונה היא, אני קיבלתי כלים לדעת את האמת. האם זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא יודע יותר ממני? ברור שהקדוש ברוך הוא לא יודע יותר ממני. למה הסיבה שהקדוש ברוך הוא יכול לתבור? עד כמה שידים השגת, אין לי דרך להסביר את זה. ולכן אני לא אומר תירוצים. במילים של הרב זיכרונו לברכה, אלוקי ישראל איננו פושע, והוא לא זקוק לאורך דין שקרן. אז אנא, אם אתה יודע התשובה שאתה מקבל אותה, והדעת מקבלת אותה, תגיד. אם לא, תגיד, אני לא יודע למה אלוקים עושה את זה. אני יודע שאלוקים, בהגדרה ובמהות, עושה רק חסד, צדקה ומשפט. איך ייתכן שהמעשה הזה נקרא שוב, הכללים ידועים לנו, המילים, החלוקה לכללים ופרטים נמצאת בספר דאסטמונס, בעמוד הראשון. של הספר. העמוד הראשון של הספר של דאסמונס מתחיל את הדיון כך. הנשומה אומרת, אני רוצה שתסביר לי את ייחוד השם, את הפסוק, השם הוא אלוהיקים, ויודעתו היום והשבוע ישראל לעובכו, כי הווה יהיו אלוהיקים. אומר, מה קשה לך? קשה לי הדברים הגדולים שקורים בעולם, שנראים הרבה פעמים הפך השגוכה וכן הלאה. אז הוא אומר, יש הרי דברים שאי אפשר לדעת אותם. הוא אומר, הדברים שאי אפשר לדעת אותם, לא אכפת לי לדעת, לא לדעת. אני רוצה לדעת את הכללים ולא את הפרטים. או הכללים, זה נאמר, עצור טוב מפעולו ככל רוחב, משפוט כל אמונו ואין אובן צדיק ויושר, שזה הנחת היסוד של שירת האזינו שמכילה את כל המציאות. במילים אחרות, האדם יכול להתבונן בדעתו ולהגיע למסקנה מהם הכללים הנכונים. הכללים הנכונים הם חסד, צדקה ומשפט. מאוד מאוד חשוב שכשהתורה אומרת חסד, צדקה ומשפט, היא חולקת על משהו מאוד משמעותי בעולם שלנו. כי בעולם שלנו בדרך כלל אנשים חושבים שחסד, שמוסר הוא התנאיה חברתית. ויש להם ראיות לזה, ויש להם סיבות לומר את זה, וכן הלאה. אני לא אכנס כרגע לפחות כדי לענות תשובה על זה, אבל התורה חושבת אחרת. התורה חושבת שחסד, צדקה ומשפט הם ערכים מוחלטים, שהם אמיתיים באופן אמיתי, וגם הקדוש ברוך הוא מחויב להם. כן, אלוקי ישראל הוא לא עושה עוול. עצור תמיד פועלו ככל דרוכו משפט. אין פשר לתורה כמעט, אולי אני אנסח בזהירות, כמעט אין שום פשר לכל היהדות כולה בלי ההנחה הזו, שהחסד, הצדקה ומשפט הם ערכים אמיתיים ואלוקים מחויב להם ותובע אותם ופועל על פיהם. עכשיו אתה שואל אותי, האם אני יכול להסביר לך שהמעשה הזה הוא חסד, הצדקה ומשפט? לצורך כן המעשה שהשם עושה עם איוב, תשובה, אין לי דרך להסביר את זה. לא יכול. מה אני עושה כשזה קורה? אני עומד ואומר, אני לא מבין. אבל האם יש בזה כדי לבטל את התפיסה, עוד מעט אני אחזור לעקדה, האם יש בזה כדי לבטל את ההנחות היסוד שלי על אלוקים? התשובה היא לא. לא, אין סיבה, וזה לא צודק, לעקור את ההנחות היסוד, זאת אומרת, בעצם הטענה של אליהו ודברי הקודש ברוך הוא מן הסערה, זה שיש מספיק תפיסה לאדם בטוב בעולם, שיש לו הבנה שהקדוש ברוך הוא פועל למען הטוב, והטוב הוא אמיתי. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אינני יודע. ואני יכול לחיות בלי לדעת את זה. ואין לי סיבה להגיד תירוצים, כי תירוץ הוא לא תירוץ נכון, הוא לא לעניין. הוא לא תירוץ אפשרי. ממש באותו מובן, זה קיים איוב עסוק בלהבין את ההנהגה האלוקית. אצל אברהם אבינו זה לא להבין מה ההנהגה האלוקית, אלא איך אני מציית להנהגה האלוקית. אז התשובה היא ככה, אם הקודש ברוך הוא מצווה אותי ציווי, שאני יכול לדון מה המשמעות שלו, יש מקום להתווכח, אז החסד והזכר המשפט יהיו בשבילי קריטריון איך להבין את התורה. וזה כלל גדול אצל חז"ל, ולא רק אצל חז"ל, גם הנביאים, הבינו את דברי השם בצורה הזו. משה רבינו, לפי דברי המדרש, מבין שהוא צריך לשאול בשלום לסיחון ולאוג, כי דרכי דרכי נועם וכל נסים וסר שולם. הכוונה, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב שלום, ולכן הוא עושה את זה. אבל אם אני נמצא בסיטואציה שבה יש ציווי אלוקי, שאין לי בו מקום לדון, את אין ספק שלזה הכוונה, אני לא יכול להבין אותו, אני לא צריך להבין אותו. אסור לי להבין אותו. אני חייב להשאיר את התפיסות הקודמות שלי, הנכונות והאמיתיות על אלוקים, אלוקים הוא אלוקי החסד הצדקה והמשפט, והוא לא יכול להסכים עם קורבן אדם. מה הסיבה שהוא ציווה אותי לעשות קורבן אדם? אינני יודע. ועדיין אין לי ספק, וזה העמדה שאברהם אבינו נמצא בו, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לעשות את זה. אני עושה את זה בלי להבין. ואני שומר על התפיסה הקודמת שלי, תוך כדי העקדה לגמרי. זה מדרגה של אברהם. הוא נשאר, אלוקים אוהב חסד דקו המשפט. קורבן אדם בלתי אפשרי. בלתי אפשרי, לא יכול להיות. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי, אין פה דרך, אין פה מקום להתחכם ולשאול מה פירוש המילים, אין פה מקום לשאול, לפעמים יש כאלה מקומות שבהם אפשר לדון מה הפשט בתוירו ולהביא ראית לפה ולשם. אבל יש מקומות שבהם אין לי, יש סיטואציה שבה אין לי שתי צדדים מה התורה אומר. מאיזה סיבה שאיש שהקדוש ברוך הוא לבדו יודע אותה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי להקריב קורבן, הקורבן הזה אני עושה אותו מתוך מודעות למורכבות שלו, ואני מחזיק את שתי התפיסות בו זמנית. זה שלמות העמידה בניסיון של אברהם אבינו. ועד כדי כך אברהם אבינו צדק, שבאמת אין דבר כזה להקריב את יצחוק. כן, ולא...
גם בשתי המקרים האלה, גם בעיר וגם באברהם אבינו, הם לא יכולים לעזור לנו להתמודד עם שאלות, כיוון ששתי השאלות האלה היו באמת פיקציה. גם אצל איוב, אין דבר כזה, אם אני
פוגש
סבל, אני לא יכול לחשוב כמו
אצל איוב. לא, אצל איוב כתוב, גם אצל איוב, גם אצל איוב. לא, 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 הייתה סיבה.
למה?
לנסות אותו.
לנסות אותו זה לא סיבה צודקת.
לא, לא, זה כן צודק.
זה סיבה
ל... זה צודק.
לא יודע, אולי נפצה אותו
אחר. זה צודק, לא, בסדר. אתה צודק, לניסיון יש את הכללים שלו. לניסיון זה להיטיב חו ואחיסכו. אתה, מי שרוצה להתווכח על הטען של ניסיון, אז יש לי איתו דיון אחר, אני לא יודע איך לענות לו, לא יודע מה להגיד על זה. אבל זה אומר שהאפשרויות שבהם הקודש ברוך הוא, בשתי המקרים זה ניסיון באמת.
אם אני מבין שמצווה של הקודש ברוך הוא לא מוסרית, לי אין מה לך שיצק לי מהשמיים ויעצור אותי, במידה וזה לא נכון.
לא.
אני חייב להבין למה היא מוסרית בסוף. אברהם אבינו...
בזה יש הבדל גדול, בזה יש הבדל גדול בין מצוות קבועות לציווי חד פעמי שניתן בנבואה. כאשר יש מצוות כלליות, חז"ל לימדו אותנו להבין את התורה על פי הערכים הכלליים של התורה של צדק ומוסר וכו'. כן, אתה שואל אותי, אם בכל זאת עדיין התנגשות, ייתכן שיש, אני לא אמרתי שלא, אבל באופן עקרוני זה הדרך להבין את התורה. מה קורה כאשר בן אדם נמצא במקום, כן, אברהם אבינו, זה בסיטואציה מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו ציווי, ושם הוא אומר לעצמו, תראה, הקדוש ברוך הוא, מאיזה סיבה שואל אותי, מבין? לצווה אותי לעשות את זה. אין לי דרך להבין את זה, ואני לא מנסה להבין את זה.
זה הייתה סיבה באמת.
כן, נכון. לא, התשובה האמיתית היא שזה ניסיון. זו התשובה האמיתית.
נכון, לוקח את כל המערכת של המצוות ממקום של רק הבנה למקום של הבנה עם קבלת מרות, נכון?
ודאי שיש פה מימד של קבלת מרות, אבל לקבלת מרות יש כמה צדדים. אני לא, זה קצת עושה רחב הנושא של קבלת מורות, אבל אני רוצה להגיד, אני רוצה לענות על קבלת מורות. לקבלת מורות יש כמה דברים. השלב האחד של קבלת מורות הוא פשוט בתכלית. הוא פשוט והוא ברור לחלוטין. והוא שההבנה של האדם היא מוגבלת. זאת אומרת, יש סיטואציה, אני אקח את זה במשל, כן? הילד שלי, הקטן, צריך לשמוע לי. למה הוא צריך לשמוע לי? הסיבה הראשונה היא, כי הרבה מאוד דברים הילד לא יודע, ואבא יודע. והילד יגיד, מה הבעיה לרוץ את הכביש? יש שם כדור כל כך יפה. רק להרוויח אפשר מזה. והתשובה היא, אבא יודע יותר ממנו, והילד צריך להבין את זה. וגם הדבר הזה נכון, כשהתורה מצווה בן אדם, הוא צריך לדעת, צריך לדעת שההבנה שלו היא מוגבלת, ובמקרים מסוימים הקדוש ברוך הוא מצווה אותו. אבל יש עוד דבר, והוא שיש עיקרון של ציווי. עיקרון של ציווי זה אומר, יש מערכת יחסים בין אלוקים לבין האדם, המערכת יחסים בנויה על זה שהוא אומר לך מה לעשות ואתה עושה. אבל גם כך וגם כך, כל המערכת כולה יש לה תוקף בתוך המסגרת של חסד צדקה ומשפט. כי גם לציית לאלוקים, הסיבה שאני מציית כי זה צודק. גם הסיבה שאני מתייחס לאלוקים כי אלוקים הוא אלוקי הצדק, וגם לשמוע לאלוקים זה צודק. אם יש מציאות שאין בצדק, אין כלום.
אבל אם זה רק ככה, אז מגיעים למקום שבגלל שזה צודק, אז זה לא צודק לעשות משהו שהוא לא צודק.
התשובה היא, אני יודע באופן מוגבל מה נכון ומה ראוי. מה שאני יודע הוא אמיתי. אבל יש דברים שאני לא יודע אותם.
אני תודה שזה צודק.
שמה, שאלוקים הוא צודק?
תמיד מודדים לפי הפרטים את הכלל.
לא, ברור שבאופן כללי, הסיבה שאני יודע שאלוקים הוא צודק, היא בשתי סיבות.
יש מציאות שמוכיחה שהתזה המקומית היא לא נכונה.
התשובה... למה אנחנו מתעלמים... התשובה לזה היא שאין אפשרות. אין אפשרות. אין אפשרות.
מה זה סבורי בסופו?
בסופו של דבר, אין אפשרות. אלוקים עושה עוול, אין כזאת חיה. לא יודע תשובה? מה?
לא
הבנתי. כי הוא יודע שאלוקים ציווה אותו, הוא היה נוכח באירוע, והוא לא יודע להסביר את זה, אבל מה אתה רוצה שיעשה? לא, 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 למה זה לא ייתכן? ייתכן מאוד שאתה לא מבין פרט מסוים.
ייתכן מאוד שאתה.
הבאתי את זה בתור המחשה. זה, בסופו של דבר, האופן המסוים, למה זה יכול להיות מצווה, אני לא יודע לענות לך. אני לא יודע לך. זה אתה מבין, למשל, ברור שאם אלוקים היה אומר לאברהם אבינו, תקשיב, אתה חשב שיצחק הוא צדיק. באמת הוא רשע גמור. אין לך מושג כמה רוע לב יש לו, וזה היה פשוט. כן, עכשיו אני לא, בדיוק שזה הרבה יותר מורכב כשהקדוש ברוך הוא לא אומר את זה, אבל אתה שואל אותי באיזה דרכים הקדוש ברוך הוא יכול להיות שזה נכון? אינני יודע.
אם זה היה מגיע למצב של רב מובהק, כשהוא היה חייב, הוא מקשיב לו לכל דבר, כל פסק, הוא היה מגיע ומקשיב לו בכזה דבר, היו טובים ממנו שהוא עשה לא בסדר.
נכון.
כי...
נכון.
תפליל שיקול דעת.
נכון, נכון. חובתו של אדם, אחד העקרונות הגדולים של התורה זה שאדם מחויב להפעיל שיקול דעת. אני דרך אגב, יש לי ספק לדינה. זה לא נוגע למעשה כל כך, אבל עקרונית, יש כלל גדול, כלל הלכה פשוטה, שהנביא שציווה את האדם לעבור, נביא שהוא מוחזק בנביאות, לעבור על איסור התוירו, אז שומעים לו, בהוראת שעה. כן, אם הוא אומר לחלל שבת, או הרייס, או אפילו רציחה, בכל הזדמנות, הוא צריך לשמוע לו. להוציא, עבוד לזורם. למה? קודם כל, מה הסיבה? הסיבה היא, כי זה הדבר היחידי שהוא לא יכול להיות נכון בשום סיטואציה. ולכן אין, לא תיתכן נבואה כזאת. מה קורה אם נביא אומר לבן אדם, בוא הרע השואה להקריב קורבן אדם? לי פשוט שנבואה כזאת היא עבוד אזורי.
רציחה כן?
מה? אם אומרים לך להרוג בן אדם מסוים, יכול להיות שמגיע לו למות? שזה שאתה לא יודע.
אז איך אברהם מבין? אם נתפשוט את הרציחה?
התשובה לזה היא פשוטה, כי אני יכול לא להאמין לנביא. כשהנביא אומר, אני יכול להגיד שהנביא שכאן, אבל אדם שהוא עצמו נביא, הוא לא יכול להגיד את זה. השאלה היא רק, למה יצחוק היה צריך לשמוע לאברום? אם אני צודק, למה יצחוק היה צריך לשמוע לאברום? זה השאלה. זה שאלה טובה.
מאיפה אתה אומר לך
שיחדיו זה אומר שהוא בשמחה?
שמחו בתור
יחדים ולא שמחה. אני חושב שהמילה יחדוב פירושו היכולת להיות... היכולת להיות ביחד תלויה בהנחה של חסד צדקה ומשפט.
לא,
אבל
אני חושב,
אם אתה
מאמין
שלא
מאמין שלא
מאמין שלא
מאמין
שעושים
זאת דיקה, כן, אני לא אומר זה, ודאי שהמילה יחדוב אומרת, ושים לב, שים לב, באופן מאוד מאוד חזק, הסיום של הפרשה הוא מאוד חזק. כמעט כל הפסוקים, הפסוק האחרון הוא מיותר. כן, כשהייתי ילד וכתבנו במסגרת שיעור לשון או עברית, אני לא יודעת, קראו לזה, כתבתי חיבור. אז כתבתי שהלכנו לטיול, ובטיול היה הרפתקה, לא זוכר מה היה זה, בסוף כתבתי ואחר כך חזרנו הביתה והלכנו לישון. אז המורה אמר לי, לא כותבים, מיותר לכתוב שחזרנו הביתה. ברור שחזרנו, כאילו, מה, לא צריך לכתוב את זה. מה צריך לכתוב שאברהם אבינו הולך לבאר שבע, ואחר כך אתה אומר, הוא הולך עם נערה, הוא הולך איתם יחדיו, השימוש במילה יחדיו צועק מאוד, הוא לא מקרי. ואחרי שכתוב פעמיים יחדיו קודם לכן, המילה יחדיו באה נועדה, ועוד מאוד בולט שיצחק אבינו לא נמצא שם. וזה אומר, זה אומר, זה הישג, זה בדרגה שאברהם אבינו הגיע אליה.
אולי כי יצחק רצה באמת להיעקד והוא לא הסכים שלו.
לא משנה מה הסיבה. האם התורה מתכוונת לומר שאברהם אבינו לא השיג פה מילה גדולה יותר? ודאי שזה לא המשמעות. המשמעות היא, זה דומה קצת לסיפור על רשב"י ורב לוזור, כשיצאו מהמערה, בפעם השנייה, אז כל אחד, רב לא זו, מחי, רב שימן מסי. דהיינו, היה שלב אחד שהלכו למערה, והלהיות במערה גרם להם לא להבין את העולם ולרצות להחריב אותו. אומרו לו, הקדוש ברוך הוא, לא, להחריב, לא מיוצס, הם הלכו לעוד שנה לשיעור עמוק יותר. ורשב"י כבר הבין, ורב לא זו לקח לו עוד זמן להבין. לקח לו עוד זמן להבין. אז אברהם אבינו הבין את המסר עד הסוף, עד כדי כך, שלא היה לו שום קושי, הוא נהיה ירטוב תוך כדי וירטוב אחרי זה, כי התפיסה שלו הכללית על העולם נשארה אותה תפיסה. כמו שאנחנו תמיד אומרים, אמונת הייחוד היא לא רק באה לדבר על אלוקים, היא באה לדבר על העולם. העולם הוא עולם שמבוסס, נברא על ידי אלוקי החסד, הצדקה והמשפט, והוא מונג ופועל על פי הערכים האלה. זה הדרך הנכונה לפעול בו, זה הצורה הנכונה לחיות בו, ואברהם אבינו חי בתפיסה הזאת תוך כדי שהוא יודע שמשהו נצטווה בו, אין לו דרך להבין אותו.
ומה
הם
לא
יכלו
לשבת יחדיו לגבי
האמונות? לא, בסדר. דרך אגב, גם שם היחדיו הזה, הלא יכלו לשבת יחדיו, מוביל לזה שהוא הולך להציל אותו כשצריך. כן, החידוש הגדול, בואו נאמר את זה ככה, החידוש הגדול של אמונת הייחוד, שהיא מובילה לתפיסת עולם של ידידות, של ראות. כן, אמרנו את זה כבר מזמן, מה זה צדקה? כנגד הצדקה בבית של אברהם אבינו יש צעקה בסדום. מי צועק בסדום? האנשים שבאים על יד הבית של לוט וצועקים, תוציא את האורחים. למה הם צועקים? הם מפחדים. מפחדים מאנשים זרים שבאו לפה. הם יכולים להכניס פה אווירה שונה, הם יכולים להכניס פה, הם מפחדים. מה?
מחלן את השכונה.
כן, כן, אומר אברהם אבינו, זה אברהם אבינו בבית יש צדקה, מכניסים אורחים, לכן הכנסת אורחים, אני קצת סוטה מהנושא, לכן הכנסת אורחים היא הסמל. ברור שבאברהם אבינו עשה עוד מיני חסדים, ובסדום נמנעו מאות חסדים, ועדיין הכנסת אורחים היא המרכז, כי הכנסת אורחים זה אומר, אני מוכן להכניס אותך אליי הביתה, אני פועל בתוך צדקה, וצדקה היא הפך מצעקה. דרך אגב, את הוורט הזה, למדתי מפירוש שכתב ישעיהו הנביא. ישר הנביא כתב פירוש לחומש, וזה דבר מדהים. ויקב למשפט ולא מספח, לצדקה ולא צעקה. בלי ספק, הפסוק הזה בנוי על פרשת ויירו, ששם יש, במקום אחד יש משפט וצדקה, ובמקום השני יש ההפך מצדקה שזה צעקה. אומר ישעיה, יש גם ההפך ממשפט, שזה מספח. דרך אגב, אדם שגוזל, זה לא מספח. מספח זה נקרא שעושים משפט מעוות, עושים משפט מעוקל. אדם שגונב, הוא פועל בלי משפט. מכאן גם לקחו חז"ל את כל המדרשים על, על, על המשפטים המעוותים שעשו בסדום. כי ההפך ממשפט זה לא גזל, אלא מספח. מה?
לספח.
מספח זה עיוות של, של המשפט. אבל לא אולי לספח, כן, לא יודע. מה?
מפיסח.
כמו?
מפיסח. מספח
הפוך. כן, לא ניכנס לזה, אבל הכל פנים, זה מה שרציתי להגיד, אני חושב שיש פה משהו מאוד 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 נפלא. זאת אומרת, השלמות של הניסיון של העקדה היא להחזיק את שני הצדדים, את התפיסה הכללית של אלוקים.
מה הערך הולכת יחדיו עם רשע?
מה?
מה הערך הולכת יחדיו עם רשע?
התשובה היא ש... קודם כל, אני לא יודע, היו רשעים, המילה רשעים היא מילה אליעזר רב דברום, וישמעאל... לא יודע אם הוא היה רשע כבר או לא, אני לא יודע לענות לך על זה. שנית, אני חושב שגם רשע... מה? אני חושב שגם עם רשע יש בחינות שונות מתי הסדר הנכון, איך הצורה הנכונה. למה מצד אחד אברהם אבינו פורש מילות? מצד שני, כשהוא נמצא במצוקה, הוא רץ לעזור לו, כן? יש לו... יש מערכות יחסים, לערכות יחסים יש משמעות.
נצרך בעולם, אבל לא להיות...
לא, לא נצרך בעולם.
אם הוא כמו
היצר... לא, 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 לא בגלל שהוא נצרך בעולם, אלא כי הוא אחי. כי אני מחויב לו. קרבת משפחה היא ערך אמיתי.
לא משנה מאיזה מצב.
לא אמרתי, לא משנה, אני מניח שאם הוא היה היטלר, זה היה שואל לו, זה דין אחר, אבל במידה שלא תהיה רשע, עדיין היה צריך ללכת להטיל אותו. ולהסתכל במלחמה. כן, בסדר.